ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ויריב אופנהיימר.
אופי, אופי, אופנהיימר, אופי, אופי, אופי. איך הברזת מהטיסה בכנף ציון?
איך אתה הברזת מהטיסה?
שמו לך מקום בטיסה על הכנף, סידרו לך.
על כנף ציון, לא סתם על כנף.
סידרו לך מגרעת כזאת, מחברים אותך עם שקל, ואתה טס לאורך הטיסה, שכולם יראו שיריב אופנהיימר מוחה נגד הטיסה. מוחה עד אמריקה. 11 שעות היית אמור לשבת על הכנף.
אפשר קונספירציה? או שאתה רוצה לתת קרדיטים קודם?
בוא ניתן קרדיטים.
ואז אני אתן לך קצת קונספירציה.
אין בעיה, ואז נעבור, כי היום אין לנו זמן. אין לנו זמן.
יאללה.
עורך מפיק אסף נבו, אחראי על השידור, אחראים, אחראי, איציק אהרון, הגדול, איציק הגדול, ברדיו צפון, בני אלפרין, ובדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, מיכל קדוש, ודוד זבולוני.
טוב.
כן, קונספירציה.
אתה עושה שיחה רצינית או קונספירציה?
מה שאתה רוצה.
אני אתחיל בקונספירציה, כי הבטחתי. הסתכלתי על הנתיב טיסה של כנף ציון, סקרן אותי אם זה יהיה הנתיב הרגיל לארצות הברית, או שזה יהיה נתיב קצת יותר דרומי, שימנע מטיסה מעל ספרד, שזה אומנם דרומי, אבל ספרד, בלגיה ואנגליה. שלוש מדינות שהסיכוי לצו מעצר שם הוא יותר משמעותי. נקרא לזה הסתבכות משפטית. אמרתי לך, זה קונספירציה. הסתכלתי על הנתיב... והוא נסע מעל יוון, הוא נסע מעל איטליה, הוא נסע מעל צרפת, הוא לא נסע, לא מעל בלגיה, לא ספרד ולא אנגליה, אנגליה ממש, זה נראה ממש במכוון לא, אני אומר זה קונספירציה, אין לי הוכחה, אבל ייתכן וגם המסלול של הטיסה הושפע משיקולים משפטיים, נאמר זאת כך. אולי תשאל פעם, תגיש שאילתה, אתה עיתונאי, לא?
בא, להגיש שאילתה על הנתיב של הטיסה, אולי אני אגיש שאילתה, יש דברים יותר דחופים.
בסדר, אמרתי לך, זה לא הסיפור הגדול. הסיפור הגדול בעיניי היה ונשאר
נושא החזר. שנתניהו שאף אחד לא מדבר איתו, נושא לאמריקה, הדמוקרטים חייבים לדבר איתו.
לא יודע, אתה חושב שהוא מעניין שם מישהו? בוא, אני חושב שכל הנאום הזה עכשיו הופך להיות דבר כמעט הזוי, ולא רלוונטי לאמריקאים שמתעסקים בבחירות שלהם. אבל אותי זה לא מעניין. אתה יודע, גם לא מעניין אותי הפרחים, ולא מעניין אותי התלבוש של השר.
בוא נגיע לפה את
החטופים.
את כולנו הם מעניינים.
אני לא יודע, יש כאלה שמעניינים יותר ויש כאלה שפחות. אני אתמול ראיתי את כל המהדורות החדשות נפתחות בסיפורי החטופים שנודע דבר מותם, וראיתי, הסתכלתי במיוחד על הערוץ שאתה נמצא בו, ב-14 זה נדחק אי שם לאמצע מהגורה, וגם דיווח.
רגע, אנחנו ביקורת התקשורת, ביקורת על הטיסה.
לא, שאתה אומר שאכפת לכולם.
עושה לי סלט שמאלני פה. אני כאילו, מה לשים? שמן, נעים, מים פפויים עם קרח.
אתה אומר שאכפת לכולם, אני אומר, יש כאלה שאכפת להם פחות.
לא, אתה אמרת שיש כאלה שאכפת להם פחות. רגע, ואנשים שהילדים שלהם נלחמים, וחלקם נהרגו ואומרים, אנחנו רוצים ניצחון, אנחנו לא רוצים לתת לחמאס לצאת מתחת לקרשים אתה יודע, על הרגליים. ואנחנו רואים, זה עובד. אין דף. אין דף. ויש רק סינואר מבודד ואנשי חמאס שבאים ואומרים לו, די, תעצור את זה. אז זה עובד. ואתמול עובדים יפה בחאן יונס, עובדים חזק, זאת השם נשמע שם בשירות טובות. אבל אני אומר לך משהו. תראה, בוא נגיד דבר כזה. גם לי, גם לי. אגב, יש גם חטופים, אתה יודע, לא כולם שייכים. אז זה לא עניין של מחנות פוליטיים. אבל באמת אני אומר לך, יריב. ברור שגורלם של החטופים הוא הדבר הכי חשוב, וברור גם שעסקה כרגע של רק 30 איש, יכול להיות, היא תוציא 30 איש, אבל גוזרת את דין האחרים ככל הנראה להישאר לנצח כלים במסע ומתן. אבל בוא, אתה יודע מה, היה אירוע בסין אתמול, ידידי, כן?
נכון, אתמול... לא סתם אירוע. אירוע משמעותי, כי עד היום השיחות בין, בוא נגיד למי שלא יודע, כי זה לא בראש החדשות, בעיניי צריך להיות, סין היא מערכת של פסגות בין פתח לחמאס לא מאתמול, זה לא פעם ראשונה.
כמעצמת זכויות אדם.
לא יודע, זה המצב.
לא, אל תגיד לי זה המצב, כי סין אתמול, בקטנה, יש לנו צביקה, אבל סין אתמול, אני שומע את מה שאתה אומר, תגיע לאירוע, היא באה ואומרת שחמאס בפתח, תגיע לאירוע.
רגע, אני אומר לך, באירוע הוא שבפעם הראשונה מגיעים לשם בכירים, עניה וסגנו של אבו מאזן מהצד של הפתח, לדיונים על הקמת ממשלה טכנוקרטית בעזה. זו התפתחות פוליטית משמעותית.
שהסינים מקדמים.
זה אצלם, זה קורה אצלם, זה לא קורה בקטר.
חשבת על זה, אני אגיד לך משהו. קודם כל סינים, והנה וכבר אנחנו נצאים פרסומת אחת, הסינים, כן? שמדברים על כיבוש, מחזיקים כיבוש של מדינה אחרת ומדכאים אותה, מדכאים מיעוטים לאומיים בסין, מדכאים את הפלונגונג, מייצאים בעצם מלחמה לשאר העולם, הרי זה האינטרס שלהם פה, אבל בואו, אתה יודע מה, על החיבור הטכני הזה, טכנוקרטי, לא טכנוקרטי, מה זה אומר? כי הפתח כבר אומרים שזה יחסי ציבור ואת הקרע לא ניתן לאחות, גורם בפתח, נדבר עם צבי חזקאלי, אבל עוד לפני זה פרסומת אחת, ונהיה איתו, תודה.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כאמור, רוצים לומר שלום לצבי חזקאלי, i24 News, שלום צבי. וגם מחבר, ראיתי ספר ילדים חדש וכולי, סחתן, סחתן.
אתמול היינו בבית הדפוס, יצא ספר ילדים, ספר לגדולים.
יפה מאוד, יפה מאוד, סחתן. אנחנו נדבר על זה שתצאו לזה, אבל היום אנחנו רוצים לדבר, תשמע, סין, מעצמת זכויות האדם הידועה בעולם, כן? סין ששולחת מטוסים להבעיל את טיואן, מערכת ועידה של החמאס והפתח, כאילו ממש כאילו לפי הסרט של ציר הרשע, והם חותמים על הסכם להקמת ממשלת ביניים של פיוס לאומי בעזה. מה זה אומר?
אז קודם כל זה אומר שהסינים פה, אגב שהיה להם קו נוקשה לאורך כל המלחמה, רוצים לתפוס פה בעלות. זה קרו כאלה דברים במהלך ההיסטוריה של הפלסטינים, שרוסים ניסו לעשות כאלו דברים, ועכשיו הסינים. ומה בעצם באים ואומרים? בואו נעשה עכשיו חיבור לפני שאחד מהצדדים יימחק, או שתהיה פה איזשהו סוג של מציאות שלא לא, 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 לא תאפשר את זה. ומה זה אומר? חמאס, שהוא כבר לאט לאט מפסיד את הנכסים שלו, הוא בדרך להיות בעצם להימחק ברצועת עזה, מצליח, כרגע שוב, אני אומר, אני לא בטוח שהם יישמו את ההסכם הזה, אבל איכשהו זורקים חבל לחמאס ואומרים לו, לפני שאתה נמחק, בוא תוותר ותכניס את אבו מאזן לשליטה ברצועת עזה. לאבו מאזן אומרים, בוא אל תלך, אל תחכה הרבה זמן ותחכה שחמאס ימחק, תן להם הזדמנות, הם חלק מהעם, הם חלק מהעזה, תעשה להם, תהיו בממשלת אחדות. עכשיו, חוץ מזה, מבחינת ההסכמה, זו הסכמה מאוד מאוד מוגבלת, תקראו את הסעיפים, זה דברים מאוד מאוד מוגבלים, וכבר ראינו כאלו דברים, אני ראיתי את חאלד משעל ואת אבו מאזן נשבעים על הקאבה ב-2007, ואחר כך שוב יוצאים לאימות. האימות, הפיצול, והדם הרע שיש בין פתח לחמאס, זה לא דבר פשוט. רק בשבוע שעבר האשים אבו מאזן את חמאס בכל מה שקורה ברצועת עזה, ורצחו אנשים של אבו מאזן שישראל הכניסה בהם.
כן, בתחילה שהכניסו דרך מעבר רפיח.
אבל בוא נאמר ככה,
אבו מאזן הוציא טקסטים שנשמעו טקסטים ישראלים לגמרי, על זה שדף נמצא במקומות שבהם יש אזרחים, ושחמאס משתמש במגן
אנושי. כן, ברור, אבו מאזן אמר את זה, זה הייתה הצהרה יוצאת דופן של אבו מאזן, שבעצם ראו בה...
שמשום מה לא עודדה בתקשורת הישראלית, אתה יודע, צביקה, זה די מדהים.
לא, אנחנו עסקנו בזה, זה קודם כל הודעד, אני לא יודע מה זה בתקשורת, אבל אני פחות עסקתי זה, אבל שוב, צריך לראות מה האינטרסים פה. אבו מאזן כבר מבין שהוא הולך להיות הבעלים של רצועת עזה בכל מה שמסמנים לו. ועכשיו הדבר הזה נרקע עם הסינים כדי לתת איזשהו חבל הצלה לחמאס.
רגע, רגע, אבל פה זה מעניין אותי.
בארצות הברית גם לא פה בסיפור.
זה הנקודה, תראה.
יש פה כמה חללים.
לכן אני שואל, תראה, ארצות הברית מבינה, ואנחנו יודעים על זה, גם הליבד הדמוקרטים, יריב יסכים איתי, שהיריבה הגדולה של ארצות הברית, האויבת אפילו, היא סין. אנחנו שומעים את זה בוודאי בהתבטאויות של חברי המפלגה הרפובליקנית, אתמול נאום מעולה של ג'יי די ונס. מעולה, גם בהקשר הזה, ואנחנו מבינים גם שהאינטרס הסיני, רוסי, איראני, היה לעצור את הברית הזאת, את הדרך, מה שנקרא, את דרך היבשתית, מאודו דרך סעודיה לישראל. עכשיו, הפלסטינים הולכים לאמר על הסינים, כאילו להרגיז כל כך את האמריקאים שהם היו עדיין הפטרון האחרון. לא, זה מוזר לי מאוד שהם הולכים עם הסינים.
עכשיו זה מגיע לאמת האמיתית של ההסכם הזה, של אנשי פתח, ודיברתי עם כמה מהם, ובכלל כל האווירה, אגב ג'יהאד איסלאמי לא בסיפור, הם רואים בזה בכלל הכרה בישראל, ואל תשכחו שיש את הסיפור הזה של הכרה בישראל, שזה ארבעת התנאים שניחו האירופאים לחמאס, כשהוא שלט ברצועת עזה וחמאס סרב. יכול להיות שחמאס עכשיו על הברכיים, הוא בכזה מצב נוראי וקשה לקראת הסוף שלו, שהוא מוכן לקבל גם אנשי אבו מאזן ומקבל כל הסכם, אבל אם תשאל בפועל, אם תשאלו אם בפועל, כזה הסכם יכול לצאת לפועל ולקרום עור וגידים ולעבוד ממשלה, אין לזה סיכוי, אין לזה סיכוי, כי הפלגים הללו רבים ביניהם, ויש ביניהם איבה ודם רע, וסולחות שלא נעשו, הם בעצם אויבים. ואויבים לא מתכנסים בגלל אינטרסים כאלה.
למה אצלנו יש שנאה כזאת?
קודם כל יש שם שנאה, כי יש שם פערים אידיאולוגיים. לא כל הפלסטינים אותו הדבר, ולא כולם חמאס. אבל מעבר לזה, אמריקאים...
זה לא על רקע אידיאולוגי.
רגע, אמריקאים פה, אני אומר לך את הדברים מידיעה. אמריקאים פה, במובן מסוים, מעוניינים בתהליך הזה, כי הם חוששים מסומליה של עזה, שיש שם מלחמת אזרחים, והם כן היו רוצים ממשלת טכנוקרטית. אממה, אמריקאים לא יכולים לארח את חמאס אצלהם, נכון? הם לא יכולים לעשות כזאת פסגה. קטר לא יכולה לארח פסגה.
למה?
כי הרשות הפלסטינית לא תרגיש שם שזה המקום הנכון.
הסין?
רגע, כן. ולכן זה פתרון מאוד נוח גם לאמריקאים, שהסינים יעשו את זה או שהרוב.
אני לא חושב.
זה אפילו יותר נוח מהרוסים במצבם.
אופנהיימר.
אני אומר לך את זה כמעט מידיעה.
אז אני אומר לך, זה יכול להיות שזה חלק מאותה החלטה גם של האמריקאים לאפשר שנייה לבנות נמל בחצי מיליארד דולר. לתת לסין סינים לנהל את זה,
זה
לתת למי שרוצה.
רגע, סינים מארחים את
המפגש. וואלה, סינים רק מארחים.
הרעיון אומר דבר כזה.
אני חושב שהם מטומטמים הסינים.
הרעיון אומר, אני שואל אותך צביקה אם זה לא, הרעיון אומר שאם יגיעו להסכמה על ממשלה, א', יש כאן ניצחון אדיר, כן, גם לישראל, כי חמאס מוותר על השליטה, מוותר על הכוח. ושתיים, האלטרנטיבה לזה, היא מלחמת אזרחים של עשרות שנים קדימה, שאנחנו נהיה באמצע ואנחנו נספוג עבדות גם ממנה.
אני לא יודע, כי אני חושב שאם אבו מאזן יחכה, שוב, אני חושב שלתת לאבו מאזן לתוצאת עזה זה לא נכון, אבל אם הוא יחכה, הוא יקבל את זה גם בלי ממשלת טכנוקרטים וזמנית וכל זה, הוא פשוט צריך לחכות וחמאס ייעלם. עכשיו הוא מושיט יד לחמאס, מדוע? כי הוא יודע שלממשלה הזו גם יהיה מחיר ביהודה ושומרון. אל תשכחו, תסתכלו מה קורה בטולקרם. תסתכלו מה קורה ביהודה ושומרון. אנשי חמאס מדוקאים ביהודה ושומרון ונעצרים ביהודה ושומרון, וכזה הסכם יצטרך לשחרר קצת לחץ ביהודה ושומרון שיהיה על אבו מאזן. זה הסכם בעייתי. זה יכול להיות חרב פיפיות מבחינת אבו מאזן, עם שני צדדים שידקור אותו בסופו של דבר ויעיר את חמאס ביהודה ושומרון. לכן הם מאוד זהירים. אני בספק בכלל אם זה יצא לפועל. זה רק לעשות כן לסינים. והסינים אגב הוכיחו במהלך הסוגיה הפלסטינית, בשנים האחרונות שהם כן רוצים לעשות איזו התערבות, עשו איזו ועידה, זה לא פעם ראשונה. נכון. פתאום קיבלנו ידיעה כזו שהכל סגור, למוחרות שחרו מזה. בוא נבחן את עצמנו.
רגע, אפשר לשאול עוד שאלה על הסינים. תראו, חברים, הסינים הם שותפים של האיראנים, זה די ברור.
בדיוק.
האירוע הזה של השבעה באוקטובר, גם עצר את מהלך גדול מאוד של שיתוף פעולה כלכלי אסטרטגי בין הודו, סעודיה, ישראל ואירופה. עצרו לנו את הדבר הזה. עכשיו, אני רק שואל אותך, תראה, החמאס הרי, אנחנו יודעים דבר כזה. אני עושה פה שנייה כרוניקה בקליפת אגוז. החמאס, הזרוע המדינית של החמאס שישבה בדמשק, יצאה נגד הממשל הסורי, אז שהתחיל האביב הערבי, גורשה משם, התיישבה בקטר, נכון? היה תחושה שבעצם יש נתק בין איראן לחמאס. לא ידענו שכל אותו זמן בעצם הזרוע הצבאית עובדת חזק עם האיראנים, ועזוב את כל תרגיל ההונאה שעשו
לנו. כי יש מטרה גדולה יותר.
ברור, תרגיל ההונאה הגדול. עכשיו, די ברור לי שמי שנותן גם את הקלירנס לחמאס להגיע לסין ולהגיד להם זה האיראנים. מה זה? אז לכן נשמע לי די, אני לא מצליח להבין איפה האמריקאים פה באירוע, כשהם אומרים, האויבת הגדולה, מי שמפריעה לנו, גם במזרח, אבל זה לכל הצירים העולמיים, זה סין, אז אתה נותן אלא אם כן, זה באמת חרטה, אתה יודע, הצהרה.
אני מאמין שזה בסולם מ-0 עד 100 זה כלום, זה כמה אחוזים, זה... אני לא רוצה להגיד חרטה, אבל אין לזה משמעות, אין לזה משקל לדבר הזה. אני חושב גם, אתה יודע, אמר איש פתח, שמעתי עכשיו את כל התקשורת, הוא אומר, מה האינטרס שלנו להיכנס לכזה דבר? למה אנחנו ניתן את חבל ההצלה לחמאס? הרי באמת, מה עושה הרשות הפלסטינית פה במשך החודשים האלה שישראל קוטשת את חמאס? הם יושבים בצד, בסדר, יש את זירות הטרור ביהודה ושומרון, הם שומרים, הם לא מדברים, וכשהם מדברים, מדברים נגד חמאס אפילו. אז הם רוצים את זה, לתת לחמאס עכשיו ממשלה עם אבו מאזן ברצועת עזה, לא רק שזה לא יקרה, מבחינת הם רואים באבו מאזן כובש.
רגע, אבל צריך לזכור, חמאס בצבאית בעזה נחלש מאוד, הוא רחוק מלהיעלם ולהתפוגג, וחמאס בגדה, בוודאי בדעת הקהל, הוא חזק מאוד. גם חמאס בעזה, אנחנו לא באמת יכולים לדעת על פי הסקרים. לכן זה לא איזה כוח עכשיו שהולך ונעלם, ואנחנו על הקרשים, אנחנו מרימים אותו. הוא כוח קיים, והוא כוח שיכול לעשות לא מעט צרות אפילו יותר מזה.
אבל אתה סומך על הסכם עם מה? אתה מסכם על הנושא?
אני מקווה, אתה שואל אותי...
אחרי השביל אוקטובר, אתה רואה במלחמה זה להוריד.
כל שאלה של אלטרנטיבות. אני מאוד הייתי רוצה לראות שהממשלה הטכנוקרטית, שאיננה ממשלת חמאס, אני חושב שזה הדבר הנכון גם למדינת ישראל. אני חושב שזה מפחיד פה ישראלים, כי החלילה עוד עלול להיווצר בסוף פרטנר. לגבי הסינים, רק בהערה קטנה, הראל, הסינים מעוניינים לשלוח כוח שיטור לעזה, אם יגיעו הסכם.
אני רוצה להגיד לך משהו, הכל טוב. אני אגיד לך משהו על הסינים, כי אני חושב שישראלים פחות מתעניינים בתרבות הסינית. גם אני לא אומר שאני ידען גדול, אבל אני קצת מכיר. יש להם את העיקרון שנקרא עיקרון צביקה. קוראים לו עיקרון הצ'י. עכשיו יש לו גם שם בסינית שאני לא יודע להגיד, וזה אומר, אתה יושב על ההר ורואה שני נמרים מתקוטטים בעמק. הסינים הם השחקנים הכי מתוחכמים כרגע, לפחות מנסים להיות מתוחכמים, הצליחו לקדם את ה-One Road, One Belt שלהם על חשבון התוכנית של ביידן, ביידן סדרי תנמרחם עליו, עזב, צ'י בשיא כוחו, והם מכניסים דריסת רגל לאזור פה.
שהם,
לא, אני אומר לך, זה לא בריא, מאוד לא בריא, מאוד לא בריא, בפרט גם צביקה, שיש לנו גם כל מיני תשתיות סיניות בתוך מדינת, אני מאוד לא רגוע מהסיפור הסיני הזה.
נכון, עכשיו שוב, הסין לא מעניין אותם מהזכויות של הפלסטינים, ולא שלא תחשבו שהם בעד איזה משהו של הפלסטינים. פשוט רואים פה פרצה ונכנסים בה, והפלסטינים מצייתים כי חמאס בלחץ עכשיו והוא צריך עזרה. אבל אם זה יקרה, אין איזה סיכוי שזה יקרה מהסיבה הפשוטה שאבו מאזן גם רוצה לראות את חמאס נמחק, וישראל לא תיתן לזכר של חמאס להיות חלק בניהול
רצועת. ויש איזה מדינה ערבית שתשלח,
עכשיו, הקרב בין חמאס לפתח הוא קודם כל קרב על ניהול הפלסטינים ועל ייצוג הפלסטינים וייצוג הסוגיה הפלסטינית. ביניהם הם חלוקים, זה עניין של האם הדת ינצח או הלאום ינצח, אבל שניהם בדרך לאותה מטרה, שאף אחד עדיין מכל הפלגים האלה שחתמו היום על ההסכם, על ה-14 פלגים הללו, אף אחד לא מקבל את הקיום של מדינת ישראל.
אני חולק עליך עובדתית, צביקה.
מה אתה חולק עובדתית?
לא נכון, נו מה לעשות.
הם לא מקבלים מדינת ישראל כמדינה יהודית, נקודה.
מקבל את מדינת ישראל.
לא כמדינה יהודית.
מה זה לא כמדינה יהודית? למה מצרים קיבלה אותנו כמדינה יהודית?
לא, יריב, יריב.
אבו מאזן ויתר על זכות השיבה?
כן.
לא, מתי הוא ויתר על זכות השיבה?
מתי אבו מאזן אמר משהו, אמר שהוא יכול לבוא לבית שלו בצפת לתורפיה? הבן שלו אמר,
לאודי סגל, ואני מזכיר לכם
שכל
השיחות, רגע, גם השיחות באנפוליס, שהגיעו לרמה של מפות, הרי ברור שיש מדינת ישראל, וברור שזכות השיבה לא תהיה למדינת ישראל, זה ההסכם של אבדני.
לילדי טולקר הם רמל על...
ברור להם יותר משברור להם. יותר משברור לילדי תל אביב שלא נוסעים לחברון.
יריב, בסדר. יריב, אני אגיד לך משהו.
לא, אבל צריך לומר, יש פה שתי תפיסות, תפיסה אחת פלסטינה שלמה, ותפיסה אחת חצי פלסטין או 22 אחוז פלסטין.
זה לא נכון.
יריב, אתה טועה. אתה ממתא את עצמך. אשף לא ויתר לעולם על זכות השיבה. הנה, עכשיו חוסל מפקד פתח וחמאס בנור השמס. נור השמס זה פליטים מבית ליד ומאזור נתניה. מה אתה חושב שהם ויתרו על זכות השיבה?
חד משמעית.
הם אמרו שאולי אם יהיה הסכם, אולי, אולי, אבל זה לא הגיע למקומות הללו.
אני אגיד לך משהו.
וזה יתאחה על ידי העם.
אני אגיד לך משהו. קודם כל.
בוודאי. מה אתה חושב שפליטים לא ירצו לחזור לבתים שלהם?
כולם רוצים. אני חושב שגם הרבה ישראלים רוצים לחזור לחברון. אני חושב שיש הבנה שכשמדברים על שתי מדינות...
איפה יש הבנה? זו אולי הבנה אצלך.
אבל אפשר לעשות שנייה נקודה. לא אין הבנה ברורה. אני אסביר לך בדיוק למה.
בוא נאמר
ככה. שתי מדינות בלי זכות השיבה.
יריב, יריב, יריב. אני אגיד לך, קודם כל, אני רוצה הכרה פלסטינית בקיומה של מדינה יהודית לעם היהודי. אתה יודע למה הם לא ייתנו לך את זה? מוכנים לשתי מדינות, מדינה אחת פלסטינית ומדינה אחת לידה מדינת כל
אזרחיה,
ואז אתה מחזיר לתוכה עכשיו.
הם לא יכולים להגיד לי אם אני אהיה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. זאת מדינה דמוקרטית.
אבל זה לא יגיעו למצב כזה. מה נראה לך שמישהו יסכים לזה? נראה לך שזה פלסטיני יסכים מישהו
ממי? לא, עובדה שלא יסכים.
לא רק שנראה לי שזה פלסטיני, רוב מוחלט, הרי שהיה הסכמי אוסלו, הפלסטינים יצאו החוצה עם אורז ופרחים לחיילי צה"ל.
ממש, אורז ופרחים.
מי שאז ניסה לחסל את ההסכמים, זה היה הימין בישראל. ישראל והחמאס
שם לצערי.
די, ערפאת
תפסיר את זה. כמי עוד פעוס טרויאני, אני פגשתי את ערפאת מה שכולכם ישכם שעות עם ערפאת.
אני לא מדבר.
הודעה שכל הסכמי אוסלו זה הסכמי חודייביה שהם היו סוס טרויאני כדי להיכנס לישראל ולעשות את מה שקרה בשביל אוקטובר, מה קרה?
אם זה היה נכון, הוא היה צריך להגיד לברק כן, לקחת את ההסכם ואז לפתוח במלחמה.
אמרתי לו את זה. אז אמרתי לו, למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא לקח את ה-92? כי הוא אמר לי, it's not about numbers, it's about justice, אני לא אכיר עולם בצדק שלך. זה עולם לא יהיה.
אז זה כל העניין. אז אני לא מבין. מצד אחד אתה אומר שאבו מאזן הוא נוכל, מצד שני, יש לו עקרונות. תחליט.
אני אומר לך שהסכמי אוסלו היו סוס טרויאני
ויתמוך בשני מדינות.
זה בדיוק מה שקורה עכשיו, הם היו על הברכיים, חמאס על הברכיים, אז מושיטים לו יד, אז הוא אומר כן לאיזה הסכם. אשף היה על הברכיים.
עזוב, נו, איך אתה יכול להתווכח עם אדם שלא מכיר, אני אומר לך אמיתי, אתה לא מכיר את ההיסטוריה של האסלאם, אתה לא מבין את החשיבות הדתית.
הערבים, וגם לא יודע מה זה הסכמים ועונה, אבל אני אגיד לך עוד משהו.
ולכן הם צועקים לנו חייבר, חייבר, יא יהוד. אתה יודע למה? כי הם אומרים
שישרף לכם הכפר.
לא, זה לא ישרף לכם הכפר, זה אתוס דתי להשמדת שבטי יהודי ערב. אני אגיד לך עוד משהו.
תן לו לדבר.
יריב, אתה זוכר את מהומות הכותל, כך קראו לזה ב-96, שערפאת פתח בעימות האלים? את זה חקרתי בספר שלי, ואני אספר לכם מה קרה, שבכלל צמצמו את מחת ג'נין ומחת שכם, צמצמו את זה לאזור אחד, וחיילי צהל היו צריכים לחכות בקבר יוסף ב-96, לפני מהתחת יוסף, חיכו שם ב-96, ואתה צ'אל את, הראל צ'אל את ברוך ידיד, הוא היה שם אז מפקד מתק, וחיילי צהל היו כלואים עד שג'יבריל רג'וב הועיל בטובו, להרים טלפון ולחלץ לחיילים.
ולבחת יוסף זה לא עבד.
אז היה, עשת האימות החמוש נגדנו ולא קלטנו מה קרה שם.
יפה, צבי חזקני. אני לא יודע, אבל אחרי האימות הזה נתניהו בא ופגש אותו ואמר,
לא הייתה לו ברירה, נכון.
לא הייתה לו ברירה, אז כדי שערפאת בנקודה הזאת, עשה את הדבר הנכון.
זה שאז מה
שמכונה
ימין. יריב, יריב,
איך אתה
יודע?
יריב, איך אתה יודע?
יריב,
איך אתה תמיד מצדיק את
המ� כזה.
אתה מדבר למען הרי הדמעות. אני לא מדבר למען הרי הדמעות. אתה יכול לראות כמה
כתבתי. אני אשאיר אתכם לזה, אני רק אשאיר לכם את העובדות פה.
כן, תודה.
ב-2007 חתמו הפלסטינים על הסכם, נשקו את הקעבה, אמרו כן למלך הסעודי וחזרו לראות אחד שני בשני בעזה. אז בסדר, בוא נראה מה עם ההסכם. בוא נעשה עוד שבועיים.
זה המזל שלנו.
בדיוק ביום הזה, עוד שבועיים נראה מה קרה עם ההסכם.
נכון.
אני, אז לה. אנחנו מסכימים, אני גם לא
אני אופקים. רוצה לסיים,
מותר
תודה.
מותר להגיד משפט, תודה.
אבל אתה לא אומר משפט, אמר? אתה נועם. תן לזה, תאמין לי.
אני
אגיד לך. במקום שאלות אינפורמטיביות, אנחנו מתווכחים עוד פעם על ימין ושמאל. יש פה סיפור אינפורמטיבי, אוקיי? לא, לא נפתור את המציאות הפוליטית. אבל תודה לצבי חזקני, I24, תוכנית טובה, ערביסטים, ספרים שיוצאים, אנחנו נדבר עליהם, יאללה כפרה, להתראות, ביי.
תודה, ביי.
טוב, עכשיו ממש סידרתי לך, כדי שתהיה ממש מבסוט, חבר טוב שלי, אלחנן גרונר, מהקול היהודי, שלום אלחנן.
שלום וברכה.
כן, אנחנו עכשיו רוצים, קודם כל, את הסיפור. אתמול אתם מראים סרטון די מדהים, בוא תסביר מה רואים בסרטון, מי שרוצה זה נמצא, אנחנו נעלה את זה, תכף נעלה את זה. כן, אלחנן, תספר מה רואים בסרטון.
כן, אתמול בבקעת הירדן, סרטון שרואים שני רועים יהודים, יוצאים עם העדר, נצמדות אליהם גם בדואיות מהכפר שליד, גם פעילות אנרכיסטיות, 4 במספר, כולם עם מצלמות, מצלמות אותם, עד כאן אירוע די רגיל שרואים הרבה, אבל פתאום מגיעה גברת בדואית מבוגרת, מרימה אבנים גדולות ומתחילה לזרוק על הרועה. עכשיו היא עומדת, זה מה שמדהים פה לראות, היא עומדת מאחורי אותם פעילות עם מצלמות. עכשיו הרועה יש לו שתי אופציות, או לחטוף את האבנים ולהתאפק, מה שהוא עשה במקרה הזה, והאירוע הנדיר שהרועה השני גם צילם וככה אנחנו רואים את הפוליווד הזה, או שאם הוא לא מתאפק אז הוא היה יורד, נותן לה איזה מכה או מגיב או משהו, ואז 4 מצלמות מצלמות אותו מכל הכיוונים, מתנחל עלים, מכה קשישה פלסטינית.
תרגיל רגיל, לצלם את התגובה בלי לצלם את המסיבה.
אתה רואה את זה כאילו פתאום מהצד, אתה מבין את הסיטואציה, אנחנו רואים הרבה פעמים כל מיני סיטואציות ביהודה ושומרון, והרבה פעמים אנחנו לא רואים את מה שקרה רגע לפני, מה קרה מאחורי המצלמות. יום שישי היה אירוע למשל שפרסמו ארגוני שמאל שרואים יהודים מכים ערבים בשאבל בוטום, אם אני לא טועה, בהר חברון. לא סיפרו שלפני זה תקפו רועי צאן, ואז רדפו אחרי התוקפים, ואז נוצר האימות הזה.
תגיד, המקרה הזה שאתה מספר, על איזה קרקע זאת, קרקע מדינה, קרקע פרטית של ה...
האמת שאני לא יודע.
אתה לא יודע.
זה צמוד לאוג'ה, האוג'ה, נחל האוג'ה, אם אתה מכיר, בגדול מקום ציבורי שאנשים מגיעים.
אז לכן, אני רוצה לשאול אותך לאוג'ה.
רגע, תן לו לסיים את המשפט, שאל את המשפט, תראה, סימבר, רגע, תן לו לסיים, ואז...
הוא לא יודע, אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לאוג'ה. אתה יודע, דיברתי אתמול עם פלסטיני, אתמול, הוא אמר לי, תראה, לכם יש את הכנרת, יש לכם את הסכנה, יש לכם מעיינות, יש לכם הרבה מאוד מקומות...
הסכנה של ערבים.
רגע, לא, לא, לא.
סכנה יש יותר ערבים מיהודים
בסכנה. אראל, הוא גזען, ערבי ישראלי, מה קרה? לא יכול להגיע לשם?
ברור.
אראל, אם הוא גזען זה בסדר.
גם ערבי פלסטיני יכול להגיע לאוג'ה.
לא, אמרת לכם, אני אומר, הסכנה...
לא אומר לכם הישראלים, לא חשוב אם זה ערבי או יהודי.
אה, אוקיי.
הוא אומר, אנחנו הפלסטינים, הילדים שלנו, המשפחות שלנו, יש מקום אחד, המעיין באוג'ה. אתה יודע, ילדים משפחות. אנחנו באים לשם, זה המקום היחיד שיש בו מים, זורמים, אטרקציה לקיץ. אנחנו מגיעים לשם, מגיעים לשם, מגיעים המתנחלים, מסלקים אותנו, בועטים לנו בציוד, בא הצבא מתערב, בועט אותנו, אנחנו מפחדים להגיע לשם. עכשיו אני שואל אותך, עזוב עכשיו פוליטיקה.
אני הייתי מלא פעמים באוג'ה, מלא
פעמים. אני אומר, עזבו את הפוליטיקה, עזבו מדינה אחת, שתי מדינות, קצת אנושיות. למה שיש לכם ולנו כישראלים כל כך הרבה אפשרויות, כל הלטוס וכו' לזה, למה גם את, אתה יודע, את הדבר הכי קטן, שעוד האחרון שנשאר לפלסטינים, צריך ללכת ולהתאפל?
תודה רבה על השאלה הזאת. אני נותן לך לענות, אבל רק תודה רבה על השאלה הזאת. את השאלה הזאת אפשר לשאול, יש לערבים כל כך הרבה קילומטרים של אדמה, כל כך הרבה אוצרות טבע, כל כך הרבה היסטוריה יפה, למה אתם הולכים לכבשת הרש של העם היהודי שממנו יצאתם? ממנו למדתם. הם לא נולדו, אז מה, גם אני נולדתי פה לפני 2000 שנה.
אין לו לאן ללכת, אדוני.
יש לו, סל לחורן.
רגע, אני אשמח לענות, יריב שאל אותי.
בוא נשמע.
לא, ברמה האישית, עזוב את
הפוליטיקה. אז אני אומר, שנייה, אתה רוצה שאני אענה, אני אענה. אתה שמעת על הוועד נגד גדרות והתנחלויות ברשות.
לא.
מועייד שעבן, מחבל שישב 15 שנה בצוהר, היום מוצר ברשות הפלסטינית, והוא מוביל עם אופרציה שלמה, את התוכנית, תוכנית סלם פיאד להקמת מדינה פלסטינית.
מה זה שייך לילדים באים לאוג'ה?
מה שאלת, תנו.
ואחת, הפעולות המרכזיות שהם עושים בשנים האחרונות, ואני יכול לשלוח לך פוסטים וסרטונים, זה להביא אלפים לאוג'ה, לא רק לאוג'ה, לעוד מקורות מים ועוד מקומות מתוך תוכנית לאומנית.
הם באים לשם בגדי ים, איזה תוכנית לאומנית.
לא, השתלטות, אני אומר לך, באוטובוסים מאורגנים, רק לפני שבועיים, לפני שבועיים פרסמנו...
רגע, רגע, אתה מעביר
מנוחה,
זו תשובה רצינית.
תן לי לענות, שאלת...
אתה מחליט שאלת, תן לי לאדם לענות, תהיה מנומס.
לפני שבועיים, מועד שהבן הזה, היה עם משלחת שם באוג'ה, ביקר שם והכל, ויש להם תוכנית שלמה, הם עשו כנס לפני שבועיים ברמאללה, הדברים האלה מתועדים.
קיצור, לגרש משפחות עם ילדים.
הדברים מאוד מאוד תמימים. שום דבר תמים באוטובוסים.
שום דבר תמים בילדים שמיים בגדי ים לשם.
תגיד לי, אני פעם שהייתי ילד, הייתי יכול ללכת לבריכות שלמה. כל הילדות שלי, היינו עושים בריכות שלמה, יהודים וערבים היו שם. היום יהודים לא יכולים להיכנס, זה שטחי בי, אסור להם להיכנס לבריכות שלמה.
יש לך מספיק אטרקציב.
אתה יודע
כמה אתרים יש לרשות
עזוב, עזוב. הציבור שמע.
להגיע לה גם בעמק דותן, אני יכול להגיע לעינות בידן, אתה בכלל מכיר את השטח שאתה מדבר?
הציבור שמע.
עינות בידן, אתה היית שם, אתה כיהודי, יכול להיכנס עכשיו לעינות בידן?
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
שרן בטובס, איזה יופי יש.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, אתה מפחד מסנקציות? בינלאומיות?
לא, מפחד, משתדל רק מהשם.
יפה.
ואתה, יש לך חברים שיש להם סנקציות כאלו?
בטח.
איך זה משפיע על החיים שלהם?
האמת לא הרבה. מה, אני אגיד לך, בשמאל, אני לא נעים לי להראות לכם את ההנאה, אבל אני שומע שגם הפעילי שמאל רואים שזה לא כזה משפיע.
לא, ספר, נניח אם יש...
אני אגיד לך גם למה, אתם חושבים, אותה טעות אתם עושים גם מול הערבים, אני חייב להגיד לך, אתם חושבים בראש מערבי, אתה חושב שאם אני אקבל עכשיו סנקציה ויהיה אסור לי לטוס לארצות הברית, זה ישנה לי את החיים ואוי אוי אוי, אז אני יכול לספר לך שבחיים לא יצאתי מהארץ, וזה מעניין את הסבתא. בסדר, וגם אם יעקלו לי את החשבון בנק, אז אין בו הרבה כסף, כי אני לא מרוויח כל כך הרבה כסף כמוכם מהאיחוד האירופי ויורו ולא יודע איזה כמויות. וגם לא נסתדר, אנחנו לא גרים בווילות בצפון תל אביב, ולא חיים את החיים הנהנתנים שאתם חיים, אני לא מדבר עליך אישית, לא יודע כמה יש לך או אין לך, אני מדבר
על תפיסת עולם.
ואותו דבר, אתה היית מול החמאס.
רגע, אני אתם
יותר רק אני אתם, אותו דבר, אתם חיים מול חמאס. אתם חושבים שאיסמעיל עניה מעניין אותו רק כסף.
ואיחיא
סינואר מעניין אותו רק כסף.
אני שואל,
דברים של אמונה, תביאו אלף סנקציות, זה לא יעזור.
הרי הצבא לא פועל נגדכם, והמשטרה לא פועלת נגדכם. ואתם, אני לא יודע, לא אתה באופן אישי, אבל אנשים שאתה
בקשר איתם,
מפרי חוק, סדרתיים.
כמה פעמים עצרו אותך מעצר שווא, ירים? כמה פעמים עצרו אותך מעצר שווא? אותי עצרו, גם זכיתי בבית המשפט, אתה אומר לי,
אני לא באתי אליך, אמרתי חבריך.
יריב, יריב, אתה בא רק להתווכח.
לא, אני לא בא להתווכח, אני
שואל שיש
שאלה.
אתה לא שאלת
שאלה.
אתה לא נותן לך לדבר? תקשיב, כמעט, תשמע, יריב, ברצינות אני אומר לך, ובנימוס רע, ובחיבה אפילו של לפני השידור. אני נתת לך לדבר, אמרתי לך, לקחת את אלחן גרונר לעניין, עוד לא הייתי, הוא ענה לך, אמר, לא אכפת לי. אני, כסף לא מעניין אותי, ולהגיע לחול לא מעניין אותי, למרות שלדעתי הוא אזרח אמריקאי, אז אי אפשר
להגיד. לא, אני לא.
לא, אתה לא. אני אומר לך אמיתי, הוא ענה לך את התשובה.
100%.
עכשיו התרגזת, התחלת להגיד, הם נהרגים.
לא, שירי, יש לענות, ויש, עזוב אותי אישית, יש לענות ויש להחתים ציבור שלם.
לא, אתה החתמת אותה, אתה לא מחתים ציבור שלם, אתה קורא להם נועד.
הוא אומר, אני מדבר על החברה שהם קיבלו סנקציות.
אתה שומע את עצמך, קשור
את עצמך. לא, יריב, אני דיברתי, שנייה, אני דיברתי על תפיסות עולם. אני אומר גם מול חמאס, התפיסת עולם המערבית, הליברלית, שמאלנית, לא יודע איך נקרא לזה, שנייה, סליחה שאני שם תיוג כרגע. היא חושבת שהאינטרס של חמאס זה כסף, ולכן הגענו עד הלום.
לא נכון,
לא מבינים מה זה אמונה דתית.
זה לא תפיסה של ביבי, למה אתה לא
מבינים מה זה אמונה דתית?
ביבי דיבר על שלום כלכלי, לא אני.
לא רק ביבי
דיבר על שלום
כלכלי.
אתה לא מסוגל להתחמק מדברים, אני יכול להשמיע לך
הקלטות שלמות. יריב סגל, מי אמר שלום כלכלי? מי המציא את הביטוי הזה?
יריב, נכון.
תגיד לי מי.
נתניהו
דיבר. אני חושב שזה ביטוי נוראי והיום, שהביא אותנו למקום הזה.
אני איתך, הנה הגענו להסכמה.
לא, אתה יכול להגיד תמיד ביבי, זה לא יעזור לך בכוח מולי, כי אני גם לא ביבי.
תראה, אני חושב.
אני אומר לך כתפיסת עולם.
אפשר?
ערבים פה, מי שמזלזל בהם, ומי שמתנהג אליהם בגזענות, זה מי שחושב שאין להם תפיסות לאומיות, ואין להם אמונה דתית, והם באים פה רק בשביל לקבל עוד איזה כמה דולרים במזוודה. הם חיים פה, ויש פה לאומי עמוק, ואם אנחנו לא נעמוד מול הדבר הזה באמונה שלנו, והאמונה שלנו היא הצודקת, ונאמין בזה, אז נגיע למקום.
תגיד לי, יריב, שאלה קטנה, שנייה, שנייה, שאלה, באיזה עיתון, שני עיתונים אידיאולוגיים נקרא לזה ככה, באיזה עיתון יותר מדברים על זה, על בריחה מהארץ, אי אפשר לחיות פה יותר, בעיתון הארץ או במקור ראשון? תהיה הוגן, איפה?
בוודאי שבארץ.
יפה, אז אני אומר
משהו. אתה יודע למה, אבל בורחים
לא, הארץ? לא, תן לי לסיים, לא סיימתי. אתה דיברת, בורחים מהארץ בגלל אלחנן גרונר ובגללי, בסדר, הכל טוב, שמענו.
בגלל ערכים.
ערכים. לא, בורחים לארץ בגלל סיר הבשר, כי אנשים אומרים, אני לא יכול לחיות כאן במדינה, זה לא מדינה נורמלית ישראל, זה מדינה, אתה אמרת על האוג'ה, אז ישראל היא כמו האוג'ה, היא כמו האוג'ה במזרח התיכון, והיא לא תהיה נורמלית אף פעם, ולכן כשאני אומר, כן, אני אומר, אני ירד סגל אומר, אני מאחל הנינים שלי גם, שיחזיקו נשק ויהיו קצינים ויהיו לוחמים, אתה יודע למה? כי אם לא יהיה קצינים בעוד שיהיה לנינים, לא תהיה פה מדינה. כי זה הגורל שלנו.
אז אני אגיד לך במשפט. הציבור שאני חלק ממנו, אוהב את המדינה, אוהב את החברה, אם הוא עוזב פה, עוזב בו בקריאה, עושה קריאה. והוא, אין לו בעיה להילחם במלחמות שאין ברירה להילחם בהן. ואין לו בעיה להקריב את הדברים הכי חשובים לו. והוא ציבור לאומי ופטריוטי. מה מבריח אותו מכאן? הערכים של אלחנן גרונר, הערכים שלך, הערכים של נוער הגבעות, שהוא רואה שמדינת ישראל
שזכת להיות מדינת בן גביר וגרונר,
הוא אומר, זה לא המקום שאני רוצה להיות פה. אני לא יכול להרגיש שהערכים שלי, של כבוד האדם, של זכויות אדם,
של הגדרת
שאומר שילד עם בגד ים בא לאוג'ה, כי הוא חלק מתוכנית גדולה, ולא יכול להסתכל בעיניים של הילד ולהגיד, תהנה בקיץ.
אני לא אפחיד אותך. תהנה בקיץ.
אפילו
הוא אומר, הילד הזה, הוא שמע שיחה של ילד שמספר איך הוא אנס עם אבא שלו ביחד. כי זה אותו עם.
זה אותו עם. אז אתה כמו יגאל עמיר, ואתה כמו ברוך גולשטיין, אתה גם אותו. אתה אותו עם, לא?
אני כמו יגאל עמיר?
אתה אותו עם, לא? על פי התזה שלך.
אני רוצה להגיד לך משהו, יש הבדל. בשבעה באוקטובר, אלחנן, תודה שאתה משתתף בשיחה ולא יורד ולא מתעצבן. כל הכבוד.
לא, שיחה מעניין.
לא מתעצבן.
בשבעה
באוקטובר. יריב, אני רק אגיד אבל מילה.
כן, תדבר, אתה יודע מה באמת.
אתה ממש מוזמן לבוא ולדבר על הערכים. דיברנו פעם אחת בחיים פנים אל פנים, שבאתם להפגין נגד הגעה של הרב גינסבורג, עם כל הליברליות שלכם לתל אביב, ותוך דקה כל ההפגנה והבלגן הפך לסוכריות ושיח מתוק, שלא צריך להסכים בו בהכרח, אבל...
הלוואי, אני מוכן לבוא.
אתה מגנה תקיפה של פלסטינים?
אתה מגנה את היסם שנכנסים פה לארץ? אני אומר, אתה רוצה לדבר על ערכים? זה לא בי, אתה מגנה או לא מגנה? אתה מגנה את קפלן? אתה מגנה את זה? לא, די, זה לא שיח.
בסוף יש מחנה משותף שעליו אפשר לייצר שיח. האם אתה מגנה תקיפה של פלסטיני חף מפשע?
אז אני אומר, האם אתה מגנה את הפעולות של קפלן? האם אתה מגנה את פעילי השמאל? האם אתה מגנה את פעילות השמאל שצילמו את מולך בדואית?
מי שמצלם, אני לא מגנה אותו.
איך בדואית? לא, היא חלק מהתקיפה. בדואית,
אני מגנה את מי שנוקט באלימות.
אני גיניתי במשרד, תודה רבה.
מי שנוקט באלימות, אתה לא.
אז אני אומר לך, אם אתה רוצה
לדבר
על זאת קפה או בקבוק בירה בנחת,
גונר הצדיק, הגיע הזמן, קריאת שמע של פרסומות, ואין לי ברירה אלא להוציא לפרסומות. תודה.
תודה.
אני, היה שיחה מעניינת, אז תישארו עם הרושם שלה בטלפון. כן, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על בית המשפט העליון, שדן ביום לפני יומיים, דיון רביעי בשאלת הסיוע ההומניטרי של ישראל לרצועת עזה. הדיון הזה עורר הרבה מאוד אמוציות, היו שם מורים שקולים באולם, והשופט פוגלמן אמר לאמהות, אני מניח שלא יעשו לו מה שיעשו לחברי כנסת שאומרים דבר כזה, אתם לא ציבור של משפטנים, ישראל היא מדינת חוק, אני מבין שקשה לכם להבין את זה, ולהשלים עם זה, אני מקווה שתחשבו על זה, ושתפיקו לקחים לעתיד לגבי תפקיד בית המשפט. הוא אמר, זה דיון, אנחנו מקיימים זאת, כי זאת חובתנו, ואנחנו נותנים לכך תעדוף ניכר על פני שאר המשימות, זה דיון רביעי, זה חשוב עבור תושבי עזה, ועבור מדינת ישראל. שלום לאבישי גרינצבי, כתב המשפט של כאן 11 וגלובס. שלום אדוני.
שלום שלום, זה לא של גלוב, של עיתון בשבע.
סליחה, אבל... נכון, סליחה, אבל... זה טעות של... אבל היית בגלוב.
אני כבר רואה
נכון,
פה כתב...
כתב אשמה נגד האורך של, ה... של לא, המהדורה לא. הזאת.
כן.
מרגריצה, בכלל אתה בזמן האחרון צריך לתת לך שפו, הבאת סיפורים יפים מאוד. הייתי אפילו נכנס לך בקטנה, בקטנה לסיפור של...
אני מקבל ברכות מיריב עוד רגע.
יריב, יריב גם יברך אותך מיד, אנחנו
פשוט. אחים לצהל.
אחים, הפרחים לוישי. כן, אבישי, תראה, בוא נפנתח את האירוע הזה, כי הוא מאוד מאוד מרגיז מצד אחד אנשים בציבור, קרא לזה בציבור הלאומי, כל הדיון הזה. מצד שני, אני מבין שבית משפט בעצם אומר, מה אתם רוצים? לנוהג על הראש, וזה, הנה אנחנו...
אז אני אגיד ככה, קודם כל, אני חייב לומר את האמת, לגופו של עניין זה שהשופט פוגלמן הורה להוציא אמהות שקולות, וגם הייתה שם אמא של חטוף. אני אומר בכנות, אני לא משדל מאוד לא להיות אדם צבוע, ואני חושב שהוא עושה בסדר, כי אחרי הכל אין מה לעשות, צריך, יש צורה דיבור.
צריך לנהל דיון, צריך לומר, הם לא ישבו בשקט, הם לא דיון.
אירו הערה ברגע שהעותרת אמרה...
צעקו צעקות ואי אפשר לנהל דיון ככה, זה הסיפור.
לא, לא, לא.
רגע, הוא לא נכנס לאולם, ראה שני הורים שקולים, אתם תצאו עכשיו החוצה, רק שהסיטואציה תהיה ברורה.
לא, ניסית לרמוז כאילו שזה מה שהיה אצל רוטמן, וזה לגמרי לא מה שהיה אצל רוטמן, אבל אני אומר, לדעתי, מה שפוגלמן עשה, זה לגיטימי, אנשים בקהל, גם אם הלב שלנו יוצא אליהם, ולגמרי הלב שלנו יוצא אליהם, לא יכולים להפריע, מפריעים וצועקים איזה כיבוש.
מה לא לגיטימי?
רגע, תן לו, תראה, שאלת אותו שאלה, דווקא...
במיליון אחוז, ובקל וחומר, על מה שהיה אצל רוטמן. או האמא השקולה, איריס ברנשטיין, תקפה את האותרות על זה שדיברה על הכיבוש של רצועת עזה, שהיא בעצם הדהדה את הטענה של ה-ICJ, שישראל המשיכה להיות כוח כובש בעזה גם אחרי ההתנתקות או אחרי הגירוש, והאימא לא יכלה לשאת את זה, בזמן ש...
בנה מפקד סיירת נחל, בנה של בן זוגה, נהרג בשביעי באוקטובר בלחימה, כדי בדיוק מול האנשים האלה שעכשיו בית המשפט, אני אגיד לך משהו, אני רוצה לשאול אותך אבי שהיית דבר אחר.
לא, אני מנסה להבין מאבי שאומר זה בסדר שהוא צאים, מה לדעתך לא בסדר?
רגע.
לא, אז אני אומר, רק צריך שלא תהיה צביעות. אם פוגלמן מוציא, ואף אחד לא אומר שערויה, איך מוציאים אמא שקולה, אותו דבר לגמרי, ובקל וחומר, אם שמחה רוטמן לא מאפשר שאח של חטוף יתקוף בצורה, אני לא רוצה ששמעים קשות, אבל בצורה...
ורבנו, אני אתן לך...
בצורה קיצונית.
אני אתן לך קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מכיוון שבית המשפט העליון כבר למדנו בשנתיים האחרונות, עליון על הכנסת בסופו של דבר, ומבטל חוקים של הכנסת, זאת אומרת, הוא המחוקק הגדול. אז אם אנחנו מבקשים משמחה רוטמן, אנחנו מנגנים אותו על בית המחוקקים התחתון שמתנהג ככה, אז קל וחומר על בית מחוקקים העליון, אבל זה מילתא דבדיחותא, כן, כן, כן.
כן, אבל זה דבר אחד. דבר שני, מה שהשופט אוגלמן אמר, הוא אמר, אין לנו ברירה, זאת אומרת, אתם צריכים להבין ככה עובדת דמוקרטיה, עתירות מוגשות לבגץ, ובגץ צריך לדון בהן. עכשיו, הטענה של עצמה, ברור שהיא נכונה, אבל היא מאוד מאוד מתממת, במובן הזה שמדובר בדיון רביעי, אני מניח שאף אחד מכם לא זוכר בשלוף, דיון רביעי בבגץ, שמתנהל ממש תוך... חודשים ספורים, אחד אחרי השני, תוך כדי, ומדובר פה תוך כדי מלחמה. השופט פוגלן בעצמו, בתחילת הדיון, אמר שהם יחסים לתירה זו חשיבות רבה, ונותנים לה תיעדוף ניכר על פני...
אבל אני, שנייה, אני רוצה לכן, אני רוצה...
אתה לא יכול להגיד מה אפשר לעשות, אנחנו דנים פה בעתירה שהגיעה אלינו. אתם מפנים בסדר היום שלכם בשביל העתירה הזו, אתם מסכים תשומות אדירות בתיק הזה, אז מותר שתהיה ביקורת על זה.
מעבר לביקורת הזה, יש פה גם שאלה על תפקידו של בית המשפט. הרי בזמנו, כשאנחנו העלינו את הטענה על הפרימטר, שבסופו של דבר, בגלל עתירה לבית משפט, צהל עשה כאילו נסיגה לחלוטין מהוראות הפתיחה באש, ואני עומד על הדברים האלה. נסיגה מוחלטת. לומר, ובתוך כדי דיון, גם השופטת הנשיאה חיות לשעבר, גם אמרה, זכותה, דיברה על זכותם של אזרחי עזה להפגין. עכשיו, שאחרי שקרה השבעה באוקטובר, תהיה איתי רגע, וישי. באנו ואמרנו, תראו מה עשיתם, אתם גם אחראים. כי צבא לא היה משנה, אלמלא העתירה וכולי. אז נכון, בסוף בית משפט לא פסק, אבל הוא הגיע לאותה מקום שהוא רצה להגיע, גם בלי, על עצם העתירה ועל עצם הדיון. אז זה אותו דבר גם כאן. הם לא יכולים אחרי זה להגיד, לרחוץ בניקיון כפיהם ולהגיד, שמיעו, מה, אנחנו אפילו לא התערבנו, רק ברור שעצם הדיון הזה קורם לצבא לעשות דברים אחרים. אתה יודע, אנחנו פתאום מתברר גם על מים שאתה מכניס, כאילו במשך המלחמה, אתה מכניס כל יום 50 מיליון קוב מים נקיים יהודים.
50 מיליון ליטר, כן. אז אני אגיד לך, ספציפית, אני מסכים עם הקו שלך באופן כללי, אני חושב שספציפית פה, הנקודה היא לא בגעת, אלא הנקודה היא הג. ומהבחינה הזו דווקא, מבחינת גם הממשלה, בעיקר ראש הממשלה, בוודאי גם הייעוץ המשפטי לממשלה, הם רואים את בגעת כמתנה, ולא כעול. מהבחינה הזו שנוח להם שהתקיים הדיון בבגעת.
נוח להם פעמיים, כי גם שבגעת כבר מגלה אסרטיביות, אז תוקפים אותו, ושאחר כך הוא לא מגלה אסרטיביות, והעולם אומר, אתם לא עושים, אז גם
בסדר, הוא המחוקק העליון, זה חלק מהעיוותים במדינת ישראל.
אני לא אפרד, אני רוצה לשאול אותך, אבישי.
אני מכוון לומר שנוח גם לראש הממשלה, וגם לראש המשפטי לממשלה,
אבל בוא יש משהו.
שיפוטית פנימית, ואני לא חושב שיש פה דברים שצהל עושה והממשלה עושה ביחס לעזה, שהם נובעים בגלל בגץ, שהשורש שלהם הוא לא הג.
אבל אבישי, אני רוצה לדבר איתך על דפוס. יש פה משהו בעיניי עמוק יותר. בישראל בסוף יש רשויות אכיפת חוק, והרשויות האלה צריכות לראות שמה שנעשה, נעשה על פי דין. וכאשר אזרח מתגאה בכך שהוא הוציא להורג, אדם שכבר כפות ולא מהווה סכנה, כאשר הוא מתאר תיאורים גרפיים שאתה הבאת, כמדומני, אני לא אחזור לתיאורים האלה של מה שהוא עשה לאותו בן אדם. ואחרי שיש כנראה סרטון שעד היום לא ראינו, אני לא מצליח להבין למה. הרי ברור שבכל
סרטון,
ברור שבכל מדינה דמוקרטית, מדינת חוק, פרקליטות מדינה לא יכולה להעלים עין, והיא צריכה לחקור
את זה. אז רגע, כשבן אדם מאיים ברצח על ראש ממשלה...
רגע, לא הפרעתי. וכשיש מדינה שמנהלת מלחמה, שיש אוכלוסייה אזרחית שם, שהיא נמצאת תחת שליטה מוחלטת של אותה מדינה, גם אז בג"ץ צריך לדון מהר, כי זה קורה עכשיו, והמשמעויות הן עכשיו. אבל יש גל עכור ופופוליסטי.
אתה מוכן להתלגע? הנה, השאלה שלך היא נאום.
יש גל עכור ופופוליסטי.
הבנו.
שמנסה להציג את הפרקליטות כאויבי המדינה. האם אתה לא חושב שצריך לעמוד מול הגל הזה?
תן לו לסיים את המשפט. סיימת? סיימת את השאלה? לא,
וואטסאפים שהוא שלח לחברים שלו, שאם התגוננת בפרסום שלי, ראית שיש גם סתירות מובהקות בין הודעה אחת לבין הודעה אחרת, זאת אומרת, ברור שהוא שם מספר להם סיפורי סבתא, לכן ביניהם גם, אתה יודע, הם מציגים אותו עכשיו כגיבור ישראל, ביניהם לא, לא יודע אם כמה הוא גיבור ישראל.
לא אבל משנה, הוא אבל פושם... הוא גם לא עשה את מה שהוא
כן,
עשה.
כן, אבל זה מה שאני אומר, אבל הוא גם לא פושע מלחמה.
לא, אני לא מסכים, הוא מדבר, בגן, אתה מפריע לו.
רגע, עכשיו לגבי בגן. הטענה שלך שישראל כובשת בעזה, זה לא הטענה של הייעוץ המשפטי, לא של הצהל ולא של הממשלה, וודאי לא של צהל, כי אין לישראל שליטה אפקטיבית ברצועת עזה. אנחנו רואים כמה כוחות ישראל צריכה להכניס כדי להיכנס עכשיו למזרח חאן יונס.
דיברתי על המלחמה, אבי שעזוב, את שאלת הכיבוש נעשה על זה דיון נפרד, אני כובשת בעבוע, דרך אגב, ספוילר,
אני לא שולטת בעזה.
אבל
כרגע כל הכנסה של אוכל לעזה זה ברשות ובסמכות ישראל, נכון? זה עתירה על נושא הומניטרי, לא עכשיו
נושא. כן, אבל היא מתבססת על טענה שישראל היא כוח כובש בעזה, ולכן יש לך חובות מסוימות, יש הבדל אם אתה כוח כובש, אם אתה לא כוח כובש.
נכון.
עכשיו, אז אני אגיד לך, אני לא חושב שהעתירה של עצמה, הדיון עצמו, הוא בהכרח רע למדינת ישראל, בסיטואציה הספציפית הנוכחית, שאנחנו נמצאים גם בהליך בהאג. אבל הריצה הזו של דיון רביעי, העניין הזה שהוצא צו על תנאי, בלי הסבר למה בכלל הוציא צו על תנאי, תחשוב על הסיטואציות בהאג עכשיו, בסדר, אם כל מטרה היא לעזור לנו בהאג, כאשר בגץ, בית משפט ישראלי, מוציא צו על תנאי, שבעצם אומר, לכאורה יש טענות טובות לצד שהגיש את העתירה, תחשוב מה זה גורם לנו בהאג.
זה מייתר את האג, זה דווקא עוזר לנו בהאג, אבל אותי...
לא, זה לא מייתר, לא, נגמר הדיון, יש עוד בן אדם, לא, יש עוד בן אדם, תראה, אני בא ואומר לך, דיון יהיה, אנחנו נבקר גם את בית המשפט העליון, זה זכותנו, ואנחנו גם נגיד לבית המשפט העליון, שהוא חלק מהאחריות למה שקרה כאן, כי הוא שחקן מרכזי, ואנחנו רואים את זה בכל אירוע. תודה לאבישי גרינצייג, אנחנו כמובן נמשיך לדבר איתו, תודה,
אבישי,
שלום, תן לי להתקדם בתוכנית. הנה, מישהו שקשורה לבית המשפט העליון, היא ראתה את כל העתירות כדי לטפל במסננים, עכשיו הבלגן מתחיל להגיע כבר לעוד השרון. שלום שפי פז.
היי, שלום.
כן, אז אנחנו כאילו, אנחנו נוותר רגע, נזוז מבגץ, כמובן שנינו יודעים כמה הוא אחראי, וזה לא מופיע לפתח ביתם. מה קורה בעוד השרון?
למה רק בעוד השרון? קורה בכל מקום, פשוט אחת לשבועיים שלושה, אני מעלה ציוץ עם לינק, עוד השרון, אשדוד, בטח תקווה, נתניה, יבנה, ראשון, כאילו מה, במקרה זה היה עוד השרון. מה שקורה זה שכמו שאני הבטחתי, וכמו שאני הזהרתי, וכמו שאני חששתי, זה מגיע לכל מקום. כי האנשים האלה הם קצת בוחרים.
כאילו, היה התחיל מזה, התחיל מזה... אסף, אל תצעק, תודה. המאבק בדרום תל אביב, המאבק הוא כזה, הוא היה בדרום תל אביב, אנחנו מכירים את האירועים, אנחנו מכירים גם את ההסלמה בשבועות האחרונים, בגלל המאבק בין האריתריים לבינם לבין עצמם, אבל הנה בעוד השרון, יש עכשיו דאגה, ואנחנו מדברים על משהו קטן, אריתריי שגנב
טלפון. כן, אריתריי שחטף טלפון, תשמע, תקשיב, זה תראה, זה אצלנו פינט, זה היום יום. ואני כבר לפני 10 שנים פה אספתי חבורה של ילדים, את הבן שלי וחברים שלו, שבתי והסברתי להם איך מתנהלים כשחופים לך טלפון, כאילו זה החיים היומיומיים שלנו, אבל אנשים בשוק שזה מגיע אליהם, ואני לא אתפלא עם חלק מאלה שכל כך עמומים עכשיו, הם אלה שעמדו בהפגנות וצעקו על נגד הגירוש, כן?
כן.
מגיע אליהם, הרי זה קורה בכל מקום, פתאום זה מגיע אליהם,
טוב,
הם נבלים נורא.
תראי, שפי, אני לא נעים לי להחזב אותך, אבל יש גנבי טלפונים שהם אינם אריתראים. יש כמה כאלה.
סבבה, אני יודע מה? צר לי להחזב אותך, אבל אני יודעת.
אני אגיד לך דבר נוסף. אני חושב שכל עוד האנשים האלה יהיו אנשים שקופים, בלי אזרחות, בלי יכולת להיות חלק מהחברה הישראלית, כולל להתפרנס, כולל לגדל פה דור
של... שיהיו אזרחים של המדינה שלהם,
שחזרו להריץ... הדבר היחיד שחסר להם היום, הדבר היחיד שחסר... הם לא עניים, הם עובדים, יש להם אישורי עבודה, יש להם אישורי פשיעה, יש להם אישורי לעשות מה שהם רוצים, יש להם אפילו אישור לדקור, לעשות מהומות, כי גם שם בתי המשפט... שחררים אותם בטענה שזה שהם מחזיקים סכין בכיס, ולגנת...
תגידי, שפי, יש לך נתונים?
הכל.
יש לך נתונים? יש
נתונים. משטרת ישראל העבירה שתי פלוגות מג"ב בגלל המצב בדרום תל אביב.
לא, אני לא מדבר עכשיו על ה...
הנתונים הם מאוד מאוד ברורים.
אתה יודע מה אפשר
לעשות עם 110 שוטרי מג"ב במקומות שבאמת נראו שהם יהיו ולא אצלנו? דיברתם פה על חטיפת טלפון.
אני שואל, האם יש נתונים?
לא דיברנו על חטיפת טלפון, דיברנו על הוד השרון. שזה התחיל בהוד השרון. מציע לך, חבד שאתה לא גר בשכונה כזאת,
אני שואל
אראל
סגל, האם יש נתונים? אני שואל, האם יש נתונים שמראים שבקרב האוכלוסייה שהגיעה מאפריקה, יש אחוזים גבוהים יותר?
כן, כן, יש, יש, כן, כן.
תראה לי.
יש, מה זה תראה לך עכשיו? אני אביא לך להראות לך שבוע.
לא, כי אתה יודע, אני יכול להגיד לך עכשיו,
אם היה לך ליד הבית, יש לך שתי פלוגות מג"ב ליד הבית, תגיד, יש לך שתי פלוגות מג"ב ליד הבית, סתם הביאו, למה אתה מבלבל את המוח?
סתם הביאו,
כל דבר.
יש הבדל בין היהודים,
כל לילה, אתה בעד
הפלסטינים,
יש הבדל בין היהודים לבין פשיעה.
מחר נמשיך עם שפי. תודה לאסף, תודה ליציק אהרון טל של בני אלפרין, ירון מתתיהו גוי, מיכל קדוש, דוד זבולוני ויריב אופנהיימר וסתיו קורנס.
שלום, ביי.